טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם בשיחה לפרשת וישלח. אז תראו, יצא לי להתבונן בספרים על הפתיחה הזאת של המפגש בין יעקב לעשיו, האם זה התרפסות, לא התרפסות, אבל יש עוד איזה צד מאוד מעניין שקשור בעין הרע. היום נדבר על עין הרע, אבל לא על הצד של הסגולות בעין הרע, אולי אפשר להגיע לזה בסוף השיעור, אבל על הצד החינוכי בעין הרע. אני רוצה להגיד ש אולי בתחילת המפגש רואים שכאילו רשי הולך על איזה מהלך קבוע כזה שעשיו מנסה להטיל, חוץ מההיזק הגופני שעשיו רוצה לעשות לאחיו יעקב, כן, יקרבו ימי אבל אביו והרגע את יעקב אחי, חוץ מזה הוא מנסה להזיק לו גם מבחינה רוחנית על ידי עין רעה. זה מתחיל בזה שעשיו בא עם 400 איש, עם 400 בגימטריה זה רע עין, כך כותב הבן איש חי. וחוץ מזה אתה רואה שכשיעקב נותן את המנחה, אז כתוב וזי 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, יעקב עושה ורווח תשימו בנעדר ובנעדר, כך כתוב בתורה, רווח. למה? רשי כותב להסביע את אנו של אותו רשע. ואפילו מי אלה לך? עשיו שואל את יעקב, מי אלה לך? אז הוא, יעקב עונה לו, הילדים, אשר חנן יותר. למה הוא לא אמר לו, this is my children? מה זה הילדים? אז השם, היי, השם יציל אותי מעין הרע שאתה רוצה לעשות לי. ולכן אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר היום בנקודת עין הרע, לא להיבעל גם כל אלה שהם רחוקים מכל האמונות התפלות וחמסה ודגים וכל הדברים האלה. אנחנו נדבר על זה משפט וחצי השיעור, לא לדאוג. השיעור שלנו יעסוק היום בעין הרע, ארדקורד, הצד החינוכי של עין הרע. אני רוצה בעזרת השם לתת לכם היום שלוש שיטות בעין הרע, שלוש שיטות מתוקות בעין הרע, שדרך זה אולי נצא לאיזה נקודה חינוכית. בוא נתחיל ברוב גדולי ישראל. רוב גדולי ישראל אומרים, מה זאת אומרת? יש עין הרע. רוב גדולי ישראל אומרים, יש מושג כזה שנקרא עין הרע. אולי אפשר לראות את זה לאורך כל הדורות. רשי היה חסיד גדול של המושג עין הרע. אפשר לראות את זה לאורך כל הדורות אצל רשי, גם אצל אברהם, נוחת אצל אברהם, בא לגור אצל יצחק, יעקב. תראו כמה דוגמאות. סתם לדוגמה, אברהם אבינו, שרה, חזל אומרים, שרה קרה אין לה ולד. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו בית ולד אין לה, לא היה לה רחם. אז היא אומרת לו, קח נא את שפחתי הגר, אולי ייבנה ממנה. לוקח אותה ותר, הגר ותקל גבירתה בעיניה. ואז שרה אומרת לו, לשפוט השם בני ובניך, תעיף אותה מהבית. הלו, את הכנסת את הצרה הזאת לתוך הבית, מה את אומרת לאברהם? זה מה נשים רוצות. כאילו יש את הבדיחה הזאת על איזה בן אדם אחד שפשף איזה קד, יצא לו ג'יני, אמר לו תבקש בקשה. אז הוא אמר לו, תשמע, יש לי בן בארצות הברית, הייתי שמח אם יהיה לי איזה מסלול טיסה עם כמה אמראות נחיתות. אמר לו הג'יני, וואו, לאן אהבת? בקש בקשה יותר צנוע. אז אומר להבין את אשתי, אמר לו הג'יני, כמה מסלולי טיסה ביקשת? קיצור, קשה להבין את האישה. היא אמרת לו, תכניס אותה לבית, אחרי זה תוציא אותה מהבית. קיצור, אבל בחזל כתוב על הישפוט השם ביני וביניך, כותב רשי, ביניך כותבים בית נון יוד כף, אבל כאן היה כתוב בית יוד נון יוד כף. אומרים חזל, שרה מטילה עין הרע, היא עושה משפט לא רק עם אברהם אלא גם עם הגר. היא עושה משפט עם הגר, והמדרש אומר שכתוצאה מעין הרע, מה זה המשפט הזה עם הגר? כותב רשי, כתוצאה מעין הרע, הגר הפילה את העובר שלה. לראיה, שימו לב דבר מעניין, לראיה, אתה יכול להשתיק אותם טיפה, לראיה, בקטנה, אם זה אפשרי, לראיה, תשימו לב לדבר מעניין, לראיה, כשהגר מגיעה לבוא באר לחי רואי והיא פוגשת מלאכים, אז אומר לה המלאך, היא נחרה וילדת בן. מה זאת אומרת? לפני רגע היא הייתה רב, אתה הרגר, ואתה כל גבירתה בעיניה. אלא, אומר רשי, מלמד שהפילה את העובר שלה, מחמת העין הרע של שרה. מכל מקום, ראינו בצד הזה את העין הרע, אותו דבר תמצאו אצל אברהם ויצחק, הוא הולך איתו למערת המכפלה, הולך איתו להר המוריה, לוקח אותו בהר המוריה, חזל אומרים, מי חוזר? תודה. מי חוזר? וישוב אברהם אל נעריו, והלכו לבאר שבע. מה היה צריך להיות כתוב? וישובו. הרי יצחק לא מת. אז למה לא כתוב וישוב? למה וישוב ולא ישובו? אז המדרש אומר שיצחק, אברהם אמר ליצחק, תשמע, עכשיו שאתה יורד מעל גבי המזבח, אז זה עלול לעורר התפעלות. ואז מה אנשים יחשבו? אנשים יתפעלו ממך ויטילו בך עין הרע. וגם אצל יעקב, גמרא מסכת תענית בדף י"א, הגמרא מספרת שיש רעב בארץ, אבל בבית יעקב יש בוטנים שקדים, נחות, בלות. ויעקב אומר לבנים שלו, למה תתראו? אומרת הגמרא, אל תראו את עצמכם כשאתם שבעים, לא לפני בני עזה ולא לפני בני ישמעאל, משום העין הרע. ואפילו כשהשבטים יורדים אל מצרים, הם עושים את זה דרך עשרה שערים, כי הם עלולים, כי הם יבואו ביחד, הם עלולים לעורר התפעלות. זה הסוד. עין הרע, רוב גדולי ישראל הסכימו עם הנקודה הזאת. נסביר אותה למה. אבל הסכימו עם הנקודה הזאת. אני רק אציין, אפשר להביא הרבה מדרשי חז"ל, אבל אני אציין אולי מדרש אחד על רב פאפה, ורב הונא שהלכו בדרך ופגשו את רבי חנינא בן איקא. אני תכף אסביר למה אני מציין את הסיפור החז"לי הזה, בגמרא מסכת ברכות, אם אני לא טועה בדף נ"ח. הגמרא אומרת שרב פאפה ורב הונא ברכו על רבי חנינא בן איקא שתי ברכות. אחת, שהחיינו, כי לא ראו אותו 30 יום. שתיים, ברוך אתה השם שחלק בחוכמתו ליראיו, שמברכים על תלמיד חכם. רבי חנינא בן איקא ראה את שני החכמים לפניו, אמר להם את שתי הברכות האלו, אבל תיקן עליהם עוד ברכה. ברוך אתה השם, חכם הרזים. חכם הרזים מברכים, אם אדם רואה בעיניים מזוינות, 600 אלף איש. קוראים לזה בגמרא אוכלוסה. הגמרא אומרת שאישי, אבא של דוד המלך, היה נכנס באוכלוסה, שרים לו ימים על ימים מלך, תעשה 600 אלף איש, יוצא באוכלוסה ודורש באוכלוסה. היה דורש, לא יודע איזה מיקרופון יש בכל, כל מי שיש לו יראת שמיים דבריו נשמעים. קיצור, אותו רבי חנינא בן איקא מברך על שני החכמים האלה, ברוך אתה השם חכם הרזים. תקן עליהם, השווה כל יהודי 300 אלף איש. חז"ל אומרים, נתנו בו עיניו ונח נפשי, נפטר. למה? התפעלו, וואו, איך הוא יודע לתקן ברכה? מה לומדים מפה? שבעין רע היא יכולה לפגוע גם באוהבים. כלומר, גם בין אוהבים יכולה להיות העין הרע. עכשיו אני רוצה להסביר. מה הסיפור? איך העין הרע פועלת? אני מבין, אני נותן למישהו וואן, שותל אותו באדמה. אני מבין, לא יודע מה, אני נותן למישהו נגיחה לאף, מוריד לו אף. קיצור, מה, איך? מחשבה רעה, איך היא פועלת לפגוע באדם מסוים? אז תראו רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בעצם הוא יצר כל מיני חוקים גם רוחניים. אחד מהם זה שמחשבה מייצרת מציאות. אין לה טוב ואין לה מוטב. אתם ודאי מכירים את השיר של אודי דודי, תחשב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. אז האמת היא שתכלס אודי דודי גנב את המילים. זה לחן שלו, אבל זה לא המילים שלו. המילים של בעל התניה. בעל התניה אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב, כי מחשבה מייצרת מציאות. אתה רואה שעל ידי מחשבה טובה, בן אדם יכול לעשות איזה, יכול לברום מציאות טובה. כך אפשר להסביר אולי את הסיפור עם רבי עקיבא, חמור, תרנגול ונר, כל מידי אביד רחמנה לטבע אביד, כי שוב, מחשבה מייצרת מציאות. דרך אגב, זה מעניין שהדבר הזה, שכל מידי אביד רחמנה, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, מעניין ששולחן ערוך מבקש, חייב אדם, הוא כותב, חייב אדם לומר כל יום, כל מידי אביד רחמנה. לומר, לחיות ככה? וואו, חסידות. אבל כאילו לומר, לפחות חייב כל יום. כנראה כי האמירה תייצר סוג של השפעה מסוימת. טוב, גם במחשבה רעה, מחשבה רעה מייצרת מציאות. איוב אומר, פחד, פחדתי ויעטני, ובאשר יגורתי, בא לי. אומר איוב, הפחדים מייצרים מציאות. ולכן בן אדם שלפני בדיקה רפואית, או בן אדם שצריך, לא יודע מה, יש לו איזה משהו לעבור, אומרים לו, אל תחשוב שלילי, תחשוב תמיד חיובי. וזה נקודה שהמחשבה היא מאתרת מציאות, ולכן כאילו, זאת הנקודה, כאילו השם ברחוק בעולם, שהמחשבה תייצר מציאות, ולכן יש מושג כזה של עין רעה. אני רק אגיד בהערת אגב, וזה ממש לא חשוב, פחות חשוב, אבל סתם, שמעתי פעם, שעשו ניסויים בשתי אוניברסיטאות חשובות בארצות הברית, האחת פרינסטון, והשנייה נבדה, שהניסויים האלה, הכותרת שלהם הייתה mind over matter. הכוונה היא שמחשבה מייצרת מציאות, עוקבת אחרי החומר. ופרינסטון, יש מושג שנקרא חוק המספרים הגדולים. אם בן אדם זורק מטבע לאוויר, מטבע בעל שני צדדים, לצורך הדוגמה, עץ ופלי, 10 שקל וגולדה מאיר, קיצור, אם בן אדם זורק מספר גדול של פעמים מטבע לאוויר, סביר להניח שיצא חצי צד אחד, חצי צד שני. לדוגמה, אם אדם זרק 200 פעם, קרוב לוודאי, זה חוק. חוק המספרים הגדולים, קרוב לוודאי שיצא 100-100. אם סטייה כזו אחרת של 95 מול 105 או 90 מול 110. לקחו סטודנטים בפירסטון. והושיבו אותם מול מחשב שזורק מבחינה אקראית מטבעות, ואמרו להם לכוון. כן, אלוואי עץ, בבקשה עץ. כתוב, ביקשו מהם לכוון צד מסוים של מטבע, והניסוי לא איחר לבוא, ובאמת קרוב ל-70% מהבקשות של אותם סטודנטים יצאו כרצונם. כאילו זה יצא הצד שכל סטודנט ביקש, וזה פלא עצום כמה מחשבה מייצרת מציאות. זה בפירסטון. בנבדה בכלל השתוללו, לקחו איזה סטודנט, חברו אותו לאלקטרודות לבדוק לו טונוס שרירים, פעיבות לב, וסטודנט שני שיושב עם תמונה של הסטודנט, זה ששוכב ככה על המיטה, אמרו חצי שעה תחשוב עליו דברים טובים, חצי שעה שנייה תחשוב את הדברים הכי איומים ונוראים על אותו אדם. סתם רצו לבדוק מדדים. חצי שעה ראשונה בודקים מדדים, טונוס שרירים, פעימות לב, עניינים. חצי שעה שנייה סטודנט מת. סתם, לא צריך להגזים, אבל התוצאה הייתה הרבה פחות טובה. אז אתה לומד כאילו שמיינד אובר מדר, הכוונה היא שמחשבה מייצרת מציאות. אבל שאלת השאלה, כאילו למה? מה, אסור לבן אדם להשתדרג? כל החיים אני חייב לנסוע עם סוברו פשע? מה, אני חייב לגור בבת ים, ראשי תיבות בוטר עד יש מכות? אי אפשר לעבור לסביון, ראשי תיבות סבא בקבר ירש ביל הנאה? בן אדם רוצה להשתדרג, סוברו פשע, רוצה טסלה, מה הבעיה? הדבר יוסבר על ידי סיפור. יש בחזל סיפורי מופת על רבי טרפון, על הכיבוד הורים המטורף שהיה לרבי טרפון. הגמרא בתלמוד הבבלי כתוב שכשאימא של רבי טרפון הייתה רוצה לעלות למיטה, קוראת לו טרפון, בני, מתכופף, דורכת עליו, עולה למיטה. טוב, לא תגידו עולה עולה איתו. גם כשרצתה לרדת, טרפון, בני, מתכופף, דורכת עליו, יורדת מהמיטה. זה בבבלי. בירושלמי כתוב, עשה את הטיול יום שבת, נקראו לה סנדלים. רבי טרפון לא יכול להרים אותם, פעם לא היה עירוב. אז הוא פשוט, הידיים שלו שימשו נעלי בית. הוא רקד איתה במרוקאית, הייתה היסטריקה, היו הטלפון. קיצור, הידיים שלו שימשו נעלי בית. כשרבי טרפון חלה, חלה זה לא אחד שזקוק לדקסמול פורטה, גם לא אחד שהוא באשפוז יום, חלה זה בר מינן. באה אמא שלו לבית המדרש, אמרה, תפללו על הבן שלי שהוא מכבד הורים כראוי. הורידו לה את כל האוויר בריאות, אמרו לה, עדיין לא הגיע לשליש, עדיין לא הגיע לחצי כיבוד שהתורה ציוותה. כלום, האם פעם אחת תפסת לו ארנק מלא בזהובים וזרקת להם ולא החלימך? לא, נכון, אז שבי בשקט. שואל הבן איש חי, למה להפנצ'ר? למה? ועל כל אימא בן גבר פוראבר כזה. בן שכתוב עליו, בן יכבד אב ועבד אדוניו. אומר בן איש חי, אם החכמים היו אומרים לה, הבן שלך צדיק גמור, הוא באמת היה גמור. אמרו לה, הוא שליש. הוא חצי, יש לו עוד מקום בעולם הזה להשתלם. על פי זה נוכל לעשות העתק עד בי גם בעין הרע. אין בעיה שבן אדם משתדרג. רק תהיה שליש, תהיה חצי, תהיה צנוע. רק קנית בית, אל תפרסם אותו באינסטוש. זיקוקים, חנוכת בית, תמבית, לא יודע, DJ infected משהו, משרום, קיצור. אל תפרסם בכל העיר, קנית אוטו, אל תרוץ לעשות סמך דלת, סיבוב דאווין. קיצור, היה צנוע, היה שליש, היה חצי, אל תעשה פרסום גדול. כי בקבולה, ונסיים את השיטה הזאת, אני יודע שהשיטה הזאת היא הכי פחות שכלית. סורי, אבל אני חייב להגיד את השיטה הזאת. כי בקבולה, אנחנו ניקח מנצות חינוכי, לא להיבהל. כי בקבלה כתוב שכשבן אדם מעורר התפעלות, דווקא אם הוא גאוותן ושחצן, לא אחד שרוצה להתקדם, אז הוא עובר לבית מי לא יודע מה, מאיזה שיקום שכונות, עובר לאיזה וילה. אבל באמת אם בן אדם כאילו רוצה לעשות איזה דברי שחץ וגאווה, בן אדם רוצה לעורר התפעלות ולעשות איזה שופוני, אז קינה מצד בן אדם עלולה לעורר, כך כתוב בזוהר, עלולה לעורר אצל אותו אדם משפט, משפט סמוי בשמיים, האם מגיע לו הדבר שהוא קיבל או לא. טוב, זאת שיטה ראשונה. כמעט כל גדולי ישראל הבינו את השיטה באופן הזה. אני רוצה להפוך את הקערה על פיה ולהציג שיטה שנייה של הרב שלום משאש. הרב שלום משאש, רבה של ירושלים, כותב אחרת לגמרי. מה נראה לך, אומר הרב משאש, שבעין הרע הנראה ניזוק? לא, הרואה ניזוק. שמעו איזה שיטה יפה. אומר הרב משה, שמה פתאום, עין הרע זה לא שהנפגע זה מי שקנה את האוטו החדש. לא! זה המקנה. אומר הרב משה, שאני אוכח לך, א', מה? אין דין ואין דיין בעולם? מה, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? אתה קונה משהו, צריך להינזק על ידי הקנייה החדשה שלך? דבר ראשון, דבר שני, אומר הרב משה, שמקרא מפורש. יש משנה באבות בפרק ב', רבי יהושע אומר, עין רעה, יתר רעה, שנאת הבריאות, מוציאים את האדם מן העולם. כשאדם רואה, הרב משה מסביר, וכך אפשר להבין את דברי הגמרא. במסכת בבא מציעא. הגמרא אומרת שרב הגיע לבית קברות, עשה עליית נשמה לכל הקברים. שאלת על מה אתה שוכב, יש על מה אתה יושב בכלא, ושאלת על מה מתתם, על מה אתה שוכב. דרך אגב, איך עשה את זה? מחלוקת משולשת בראשונים, יש אומרים שאתה לעצים ליד כל קבר, כל מיני דברים מגניבים. נגיד את הפשט, בסדר? הקים אותם. שאל על מה אתה? יצא עם מסקנה מרחיקת לכת, שאחד מת משאר חולאים, והשאר מתים מעין רעה. בעברית ימותו הקנאים, לא כסטיקר, כמציאות. כל המועדון השיש בגבעת שאול, כל מועדון השיש אתם רואים באיזה כל בית קברות שהוא, כולם שם עם קינה מיותר, מפחות, אבל מפוצצים בקינה. זה טבע, זה מידה אנושית, טבעית, צריך ללמוד איך לנתב איתה את המציאות, לנתב איתה את החיים. וכולנו כאילו קנאים. אז אומר הרב משה, זה הפשט. עין הרע. זה לא... לא הרואה ניזוק. לא הנראה ניזוק, הרואה ניזוק. אמרתי, כבדרך אגב, אמרתי שיכול להיות שהנקודה הזאת מאוד מתחברת עם הצרות עין של עשיו מול יעקב, שיש לו הסתפקות במועט. את הנקודה הזאת שיעקב כאילו... אין פה קינה. זה תחילת הפרשה, יש לי רב מול יש לי קול. מכירים את זה? אצל עשיו זה יש לי רב. אצל יעקב זה קוד כזה, יש לי קול. כותב הכלי יוקור, רבי אפרים מלונצ'יץ, חי לפני 500 שנים, אומר הכלי יוקור, מה ההבדל בין יש לי רב ליש לי קול? יש לי רב, אצל עשיו תמיד יש חוסר. וכל רב שיהיה לו, הפעם לא מספיק לו. בניגוד ליעקב, שכל מה שיש לו זה הכל, יש לי כל. זה מדהים. סיפרתי בעבר, אני לא יודע אם קיבלתם את הדבר תורה הזה, אבל הוא מתוק ברמות. מתוק ברמות, כי הוא מתקשר לרואה ולנראה. קוראים את רבי עקיבא, נכון? במדרשי חז"ל כתוב שרבי עקיבא, כאן בסבוע זרק אותו ואת הבא. כשרחל התחייבה להתחתן עם רבי עקיבא, קל בסבוע זרק אותם, הם חיו במתבן. עניות שאי אפשר לתאר. תחשבו, פרינצסה, נסיכה, מקבלת את כל טוב העולם נמצא אצלה בתוך הבית, נזריקת לתוך מתבן. במדרשי חז"ל, איזה רומנטיקה יש בין רבי עקיבא לאשתו רחל. במדרש כתוב שהוא מלקט לה תבן משערות ראשה. אומר לה, באמא, יום יבוא ויהיה לך אופל, אני אקנה, כאילו הכוונה, אני אקנה לך תכשיט, ירושלים של זהב. איזה רומנטיקה. גם אחרי 24 שנים שהוא מגיע, אז השכנות שלה מוציאות לה בגדים של קטרו. אז היא אומרת, יודע צדיק נפש בהמתו. אבל את הנקודה הזאת של העניות, חבר'ה, צריך להבין את זה, כאילו כמה שנים רבי עקיבא ואשתו חיים בעניות מטורפת. הם חיים בתוך מתבן. והגמרא מספרת שאליהו הנביא מגיע בזמן שהם, לא יודע, אולי יושבים על איזה קוסטה, מים חמים, אם בכלל היה להם. אבל הם, אליהו הנביא נדמה כעני, להפיס את דעתם. אז הוא אמר, סליחה, אולי יש לכם איזה אשתי קוראת ללדת, הייתי שמח לאיזה חתכת תבן, להניח בה את אשתי. רבי עקיבא ואשתו פוצצים בחסד. אומרים, בטח, ודאי, איזו שאלה. סוגרים הדלת, רבי עקיבא בא לאשתו, אומר לה, וואו, רחל, ראית? יש אנשים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך משלנו. ואני שואל שאלה טעם, כבר באת אליהו, אתה לא יכול להביא מזוודה עם הרצלים, דולרים? מה, אי אפשר לבוא עם כמה מרשרשים? מה תגידו לי, זה לא דרכו של אליהו? דרכו ברס בן אמו. יש גמרא, מסכת קידושין, בדף דף מם, עמוד ב', הגמרא מספרת שהוא הביא לרב כהנא כסף. במסכת בבא מציע הוא נמנע מלהביא, אבל הוא חצה. קוף י"א, מסכת בבא מציע. אליהו נותן כסף. למה כאן אליהו לא נותן כסף? והתשובה היא שלא תמיד כסף פותר בעיות. זה מדהים, כאילו, על כמה השירות היא. עולם אחר לגמרי, איזה הוא השיר השמח בחלקו, יעקב, יש לי כל. לא תמיד השירות היא מה הפתרון האידיאלי. לפעמים בעולם הזה, בכלל, בעולם הזה אנחנו לפעמים מחליפים בעיות בבעיות. יש סיפור בגמרא, מסכת תענית בדף כ"ג, תראו מה זה להחליף בעיה בבעיה. בתענית כ"ג, הגמרא מספרת על יהודי אחד בשם רבי מני. רבי מני התחתן עם בחורה שלא מצא חן בעיניו. לא נראתה עבורו מישהי שהוא יכול לחיות איתה. הולך לגדול הדור רבי יצחק בר אלישיב ואומר לו, לא חביבה עליי אשתי. רבי יצחק בר אלישיב, אחד מתקיפי ארד ארץ ישראל, מישהו שנקרא צדיק גוזר השם מקיים ויגזור, אומר ותקום לך, ויקום לך. אומר לו, מה שמה? ענה לו חנה. אמר, תתייפי חנה, היא רצון שהאשתך תהיה יפה. חזר הבית, נהייתה יפה, אבל התחילה לקפקף אותו. אומרת הגמרא, חזר שוב, אומר לו, כמגנדר עליי, היא יפה על עצמה. אמר, תחזור חנה לכיעורה, וחזרה חנה לכיעורה. ואתה רואה שמה? שהרבה פעמים זה, בוא נחזור לאליהו, לא תמיד כסף מהווה פתרון. אליהו נותן לרבי עקיבא ואשתו כלי שהוא הרבה יותר טוב מכסף. הוא עושה להם טיפול שורש, הוא מביא להם איזה כלי לחיים שמה? שבעצם אם נתבונן היטב אנחנו נראה שמידת השמח בחלקו לא תלויה בכסף. כשאלכסנדר מוקדון מגיע מאלכסנדריה שבמצרים לזקני הנגב, הוא שואל את חכמי ישראל ארבע שאלות: איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא חכם, מה יעשה אדם ויחיה? אז הם אומרים, איך מנצחים את המוות? אז אומרים לו, מה יעשה אדם ויחיה, אבית עצמו בעולה של תורה, איזה הוא גיבור הכובש תצרו, איזה הוא חכם הלומד בכל אדם, איזה הוא עשיר? לא מי שיש לו חשבון בנק בשוויץ 9 ספרות או 12 ספרות, אלא איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זה השירות לא נמדדת בכסף, היא נמדדת בתור מצב בנפש, היא מצב בנפש. וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה. באה התורה הקדושה ואומרת, כאילו זה איזה, זה כאילו אליהו הנביא בא ואומר, אליהו הנביא אומר, תראה רבי עקיבא, השמחה שהייתה לך בלב עכשיו שראית שהוא יש מישהו שהוא קטן ממך ויש לך תבן לפחות להניח את הגוף שלך, זה הרבה יותר, כי חשבתם על זה, אין לזה סוף. סיפרתי פה פעם, אולי זה הסיפור האחרון ונגיע לצד החינוכי. סיפרתי פה פעם, הרב מרדכי אליהו הלך עם דוד שלו הרב יהודה צעדקה להתרים כסף, איזה עשיר ירושלמי, לטובת ישיבת פורת יוסף. הם הגיעו לבית, לא בית, יותר סטייל ארמון, עם מגרש חנייה עם 4 רכבים, שלו, של אשתו, לבן, לבת, ורכב קטן לכלב. סתם. קיצור, נכנסים לחדר עבודה של אותו עשיר, ראה הרב מרדכי אליהו את העשיר, מביט מבעד לחלון למגרש חנייה של השכן שלו, כשבבת עצב נסוכה על פניו. הרב אליהו הבין את העניין, אמר לו, גיבור, למה אתה עצוב? אמר לו, השכן שלי קנה אוטו עם שנתון יותר חדש. לא חסר לו רכבים. קנה אותו. אמר לו הרב אליהו, לא סתם כתוב בתורה, פרשת כי תבוא, וסמכת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. למה כתוב וסמכת בכל הטוב? אלא ייתכן שיהיה לאדם הרבה בכל הטוב, אבל לא תהיה לו שמחה בלב, כי הוא כל פעם מסתכל כמה הדשא של השני ירוק יותר. זה הנקודה. באה התורה ואומרת, לפי הרב משש, מי שנפגע זה הרואה. הרואה סתם מקצר את ימיו וחייו על ידי הקינה שלו. מי צודק? כל גדולי ישראל, הרב משש, לעניות דעתי שניהם צודקים. בוא נגיע לגמרא מדהימה, לא פחות ממדהימה, מסכת ברכות בדף נון זין, אם אני לא טועה. הגמרא מביאה סגולה. אומרת הגמרא, אם אדם בא לעיר וחושש מהעין הרע, מה יעשה? יכניס אגודל ימין לתוך יד שמאל, אגודל שמאל לתוך יד ימין, ויחסה ויאמר, אני הראל משה בן שושנה מזרעו של יוסף באתי, שלא שולטת בו העין הרע. הגמרא אומרת, ליוסף יש הגנה. כך אפשר להבין את דברי הגמרא מסכת בבא מציע בדף פי דלד. שם נאמר על רבי יוחנן שהיה יפה תואר. גמרא אומרת, כל הרוצה לראות את יופיו של רבי יוחנן מכניס גביע של כסף לתוך האש, מוציא אותו כשהוא בועק, שם בו גרגירי רימון, שם בפייו רדים אדומים, מעמיד את אותו גביע בין השמש לצל, והקרן אור שהייתה בועקת על אותו גביע היה רק מעין יופיו של רבי יוחנן, לא יופיו, מעין יופיו. רבי יוחנן ישב מחוץ לשערי התבילה כדי שנשים יצאו מהמקווה, יסתכלו עליו, שיהיה להם בנים יפים וחכמים כמו אותו. שאלו את רבי יוחנן, מה אתה לא פחד? זה מפחיד. עין הרע. אמר להם, לא, אני מזרעו של יוסף, באתי שלא שלטת בו עין הרע. הביא להם שתי פסוקים, שני דרשות. סליחה, שני פסוקים, שתי דרשות. פסוק אחד, בן פורת יוסף, בן פורת על העין. אל תקרי על העין אלא עול יין, אני מעל עין הרע. פסוק שני, והתגול רוב בקרב הארץ. מה דגים בים אין עין שולטת בהם? לך לים, לחוף, לא תראה דגים, הם בתוך המים. אף זרעו של יוסף, אין עין הרע שולטת בו. אז מישהו מזרעו של יוסף מוגן. אומרת התורה, אתה מפחד שיעשו עליך עין רע. תכניס אגודל ימין לתוך יד שמאל, אגודל שמאל לתוך יד ימין, תחסה ותגיד, אני ירד משה, משה, מזרעו של יוסף, באתי, שולטו, עין רע. יפה. ממשיכה הגמרא את הסגולה, ומי שמפחד לעשות עין רע, אומרת התורה, יעצום את העין ימין, ויסתכל על הנחיר השמאלי. נחיר השמאלי זה לא הכוונה הנחיר בפנים, אלא צד שמאל באף. חבר'ה, כשאני סיפרתי את זה לאיזה בחור, למד במקיף לא דתי, הוא התגלגל מצחון. איזה שטויות. אמרתי לו, הוא עוד זהר, זה חזל, שלא ייפול עליך פסנתר, אבל תן לי להסביך את העומק. דרך אגב, היום הוא לא... זה בחור ישיבת תותח, הוא למד אחרי זה 5 שנים במכון מאיר, חזר בתשובה, מטורף. היום הוא יש לו משפחה פה בעיר שדרות. השם שמור במערכת. כאילו צחק עליי, מה איזה שטויות? טוב, אז כדרכם של מדרשים, כדרכם של מדרשים לעניות דעתי, וואו, שיעור הזה מקסים. לעניות דעתי, תקשיבו מה הרב קוק, אמנם יכול להיות שהרב קוק לא אומר את מה שאני אגיד מילה במילה, אבל זה רוח הדברים ברב קוק. הרב קוק בעין היה מביא את הגמרא הזאת, וכותב חידוש נפלא. אומר הרב קוק, יד, שמתם לב, דרך אגב, שנייה, לפני כן נחדד משהו. שמתם לב שאמרתי, מי שמפחד שיעשו עליו יכניס את האגודלים, מי שמפחד לעשות, יעצום את העין ימין, יסתכל על הנחיר השמאלי. חבר'ה, זה בדיוק מה שדיברנו כל השיעור. מי שמפחד שיעשו עליו עין הרע, אומר רב קוק, מה יעשה? יחסי אגודלים. יד, אומר רב קוק, זה עשייה. אגודל, עשייה שבעשייה. זה עשייה בגבורה. אז כדי כך שאדם יכול להיות בלי יד, בלי אצבע, בלי זה, קשה מאוד להסתדר בלי אגודל. אגודל מסמל את העשייה שבעשייה. בא רב קוק ואומר, מה אתה זה אם אתה חושש מהעין הרע? פשוט תחסה את האגודלים, תחסה את העשייה. כמו שהם דיברנו.
אתה קונה אוטו?
אל תצא לסמך דלת. קנית בית? לא להזמין את כל אנשי העיר, לא יודע מה, לחנוכת בית. זה בדיוק הנקודה של העשייה שבעשייה. עכשיו אני חושב על זה, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל זה בדיוק יוסף. יוסף יש לו צניעות. נכון? לא רק הצניעות שבאה לידי ביטוי בזה שבאה לידי ביטוי באשת פוטיפר, נכון? בגדים של לבשה שחרית, לא לבשה ערבית, לבשה ערבית, לא לבשה שחרית. אמרה לו, אם אין אתה שומע לי, אני כופף את קומתך. אמר לה, קני טרפולינה וקפצי לי, השם זוקף כפופים. אם אין אתה שומע לי, אני אוסרת אותך, השם מתיר אסורים. אם אין אתה שומע לי, נקרת, אני חשב פוקח עברים, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עם העולם הזה, עולם הבא, שאמר לה, אותה רשע הרבה חסר הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. יום עדף למדי. לא רק הצעד הזה, ליוסף יש צניעות אמיתית. צניעות, דרך אגב, שבוע שעבר לא מסרתי את השיעור הזה, דיברתי על צניעות השבוע, אחרי השיעור שלכם, דיברתי רק על צניעות. ליוסף יש צניעות אמיתית. צניעות אמיתית, פירושו של דבר, זה להיות מוחבא, להיות מוסתר, להסתכל על פנימיות הדברים. יש ספר של הרב קשתיאל, ועץ צנועים חוכמה, מומלץ בחום. אבל זה בדיוק יוסף. יוסף הוא כאילו, הוציאו, איפה הצניעות שלו בא לידי ביטוי? הוציאו כל איש מעליי. הוציאו כל איש מעליי, פירושו של דבר, שרגע אחד, כשאני אגיד להם, אני יוסף, עוד אבי חי, שרגע אחד אף מצרי לא יהיה פה, כי אני לא רוצה שהם יתביישו, אפילו לא לרגע אחד. ואחר כך 17 שנים כשיעקב נמצא במצרים, הוא תורח לא להיות עם הוא תורח לא להיות לבד עם יעקב, כדי שחד שלום אחים שלו לא יתבזו. זה הצניעות. צניעות זה שתיקה, היא באה לידי ביטוי בשתיקה, היא באה לידי ביטוי בעוד המון דברים, אבל זה מסתדר עם מה שאמרנו, עם כיסוי היד. ואם אדם חושש לא לעשות עין רעה,
אז מה אומרת הגמרא? תעצום את העין ימין, תסתכל על הנחיר השמאלי. כן, זה נשמע כזה הזוי. אז עזבו את הקבולה. בקבלה כתוב בעין בגימטריה זה 130. שזה בדיוק 5 הוויות. י' כו' כ' כפול 5, 130. 26 כפול... שעל מה תסתכל? על אף. נכון, אף זה... כאילו שהחסדים, י' כו' כ', ישפיעו על הדינים. אף זה גם ככה אחרון אף, שיקגו בולס. שמאל שם אף. דודה של האחרון אף, קיצור, נכון? זה כאילו ממש אחרון אף. אז התורה אומרת לך, תכניס חסדים, תשפיע עם החסדים על הדין, אבל לא צריך להגיע לזה. חבר'ה, זה בדיוק מה שדיברנו, הצד החינוכי של עין רע. אם אתה לא רוצה לעשות על אחרים עין רע, פשוט מה תעשה? תסתכל על עצמך. השמח בחלקו. אני חושב שאולי כשקומת האדם מלאה, הדבר היחיד שאדם יכול להסתכל עליו בלי שהוא צריך להתכופף, זה דבר היחיד שהוא יכול להסתכל עליו כשקומת האדם מלאה שלמה עומדת, זה אף. ולכן זה הנקודה. חבר'ה, זה הצד החינוכי בעין הרע. לרואה נגיד, לרואה נאמר, אח שלי, תעבוד על הקינה שלך. לנראה לומר, אח שלי, תעבוד על הגאווה שלך. תהיה צנוע. וזה הצד החינוכי שאפשר להתחבר אליו גם מי שלא מאמין בכל מיני סגולות כאלה ואחרות שעכשיו נדבר עליהם. עכשיו אני בא לתת את את הפינאלה, את דברי הרמב״ם. חברים, לפני הרמב״ם אני אגיד שזה פלא עצום שעין הרע, מה אתם חושבים? הגיע להלכה או לא הגיע להלכה? הגיע. שולחן ערוך כותב, סימן קמה, אור החיים, שני אחים לא יעלו אחד אחרי השני לספר תורה, או אבא ובן. למה? משום אין הבישה. בחוסן משפט יהיה כתוב שאסור לו לאדם לעמוד מול שדה חברו כשהיא מול השדה כשהיא בקמותם, שהוא מן הבשע. רמו מביא באבן העזר ששני אחים, פעם היו קמצנים, רצו לעשות חופה שני אחים סעודה אחת, מעטפות כפולות, אבל סעודה אחת, כי שני אחים קמצנים לא התחתנו אחד אחרי השני, שהוא מן הבשע. אין הרע. הפלא העצים זה שהרמב״ם, וזה פלא העצים, הרמב״ם לא נתן מלחת על העין הרע. הוא לא דיבר כלום. גם בהלכות שאתה אומר, איך אפשר להתחמק? זה בא בבטרה מפורש, זה קריאש, מזק, לא שמזק. הוא לא הולך דרך העין הרע, הוא עובר בכביש עוקף, דרך צניעות. הרמב״ם מילה לא הזכיר. ואפילו במורה נבוכים, אפילו שהרמב״ם במורה נבוכים יזכיר לנו שדים, רק הוא יכתוב ששדים זה לא אחד עם קלשון או שערות באף, אלא שדים לפי הרמב״ם זה ארסים, אנשים בלי צלם. קיצור, אבל עין הרע הרמב״ם לא הזכיר מילה וחצי מילה. וכאן כאילו כולם תמיים, בוא נע, למה אתה לא מזכיר אפילו מילה? תזכיר, תפרש אחרת, תביא משהו שכלי, תביא איזה תחליף, כלום. שלוש שיטות בדבר. הרב צבי יהודה אמר, ודאי שהרמב״ם האמין בעין הרע, וכי הוא יכול לחלוק, סלש, לא להכיר עשרות מדרשי חז"ל שמדברים על עין הרע, אין הבישה על עין הרע. זה הסבר אחד. נו, אז למה הרמב״ם לא הזכיר את זה? אומר הרב צבי יהודה, שיטה חינוכית, משום חינוך. עם ישראל גם ככה בבלבלות, נמצא בגלות. גלות, אז מה תגיד לו, תכניס גם שום לכיס, שלא יהיה לך שום דבר? מה, זה גם ככה כאילו בלבולים ובלגן. גם ככה אנחנו נמצאים בגלות, אז מה נתחיל להסתובב עם חוטים אדומים, פטרונס פטרונם, קיצור, למה? נמנע מהדבר. זה שיטת רמב"ם. שיטת הרב צבי יהודה. שיטת הגר"א, הגר"א היה הכי חריף. הגר"א אומר, הרמב"ם נמשך אחר דעת הפילוסופים הכופרים. ולכן הוא לא הזכיר את זה, כמו שהוא לא הזכיר דברים אחרים. להזכיר לכם, במאמר מוסגר, חלק מרבותינו החסידים, בראשם רבי נחמן, אסר לקרוא, ללמוד מורה נבוכים. טוב, לא יודע אם יש קשר בין הגרו לרבי נחמן, אבל סתם שם את זה על השולחן. וההסבר השלישי הכי מתקתק בעיניי, כי ההסבר הזה מכניס את כולנו לאיזון. ההסבר השלישי הוא של רבי מקוצק. רבי מקוצק אומר, הרמב״ם היה פה עיסק. יש כלל כזה שמה שפוסקים למטה, ככה פוסקים למעלה. לכן הרמב״ם לא רצה לתת מקום לעין הרע. אז הוא לא פסוק על העין הרע. משל למה הדבר דומה? היה יהודי טוניסאי משובש שבא פעם אחת לרב משה חלפון הכהן, אמר לו, אני רואה שהירח עוקב אחריי, כל מקום שאני הולך הוא מסתכל עליי. אמר לו הרב משה חלפון הכהן, תמתין, אני אדבר הלילה עם הלבנה, תחזור נדבר. גם למחרות הבא. אמר לו הרב חלפון הכהן, אמר לו, דיברתי עם הירח, הוא אמר לי שאם לא תסתכל עליו הוא לא יסתכל עליך. במילים אחרות, אם לא תיתן מקום ליתר הרע, יתר הרע לא ייקח מקום לחייך, לא ייקח מקום בחייך. אז נכון שאם מסתכלים על כל הספרים בחזל, אז אתה רואה ש נכון שאם אתה מסתכל על, כשהכנתי את השיעור אז פתחתי כל מיני ספרים שדברים על העין הרע, אז הרב אהרון זכאי בהלכות שמירת נפש מביא רשימת מקולת של כל מיני סגולות יפות, והפלא יועץ אפילו כותב שזה מצווה מדורית להשתמש בסגולות האלה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי למה אין נפקא מיני אם זה שמירת גוף או שמירת נפש על ידי זה כעין הרע. לכן מה פלא יועץ צריך עין הרע? מה יש לך שאלה לדבר?
אומרים שבמסך
מנדלו קפיד
שצריך לבנות חומה,
כן, נכון, אז נכון, אז הרמב״ם לא, ואז מה?
אם זה סגולות נגד
עין
הרע, לבנות חומה,
כן,
אז צריך לבנות לפי
הפלא יועץ
ונשמרתם
מאוד נפשותיכם,
סביב חומה,
כן, בסדר, נכון, אתה אומר כאילו לא צריך להגזים, בסדר, הפלא יועץ כותב כאילו, דרך אגב, הסגולה של הפלא יועץ זה עלי רודה, לא משנה, פעם אחת תלמיד אצלנו קנה, יש בחור קנה BMW סדרותי, היום הוא כבר פחות, הוא יותר זה, כאילו בן 30, אבל הוא התקשר אליי, אמר לי, הרב, קניתי מהניילונים BMW, מה לעשות? אמרתי לו, רוץ לחנות הבלינים, קנה עלי רודה, שים אותם בבגז, כי אותו שבוע למדתי את הפלא יועץ הזה, ולא משנה, אבל כאילו, פלא יועץ, אמרתי, יש תת כותביק לכאן, יש את הגמרא, מאן דלא קפיד, לא קפדינן בה, לא, מי שלא מקפיד, לא מקפידים עליו, ולכן אני חושב ככה, למען האיזון הבריא, חבר'ה, אנחנו מסיימים, למען האיזון הבריא, אני חושב שלמען למען האיזון הבריא, אני חושב ש כאילו, מי שרוצה, כמובן, מה שכתוב בחזל, מי שרוצה לנהוג כמו שכתוב בחזל, אז הוא לא זה, אבל לא צריך לקחת את זה כמה צעדים קדימה. כמו שאמרנו עם הלבנה, אם אתה לא מסתכל על זה, מנדה לא קפיד, לא קפדינן בה. טוב, נסכם את השיעור, משפט. אני אסכם את השיעור בכך שראינו היום את הצד החינוכי של עין הרע. אני יודע שיש כאלה שרוצים לחלק ולכתוב עין הרע ועין רעה. שזה צרות עין וזה עין הרע שזה נפגע. לא משנה, איך תקראו לזה? ראינו את הצד החינוכי. הצד החינוכי של הרואה והצד החינוכי של הנראה. בצד החינוכי של הרואה נגיד לו, אח שלי, תעבוד על הקינה, אל תהיה קנאי, תשמח בחלק שלך, כמו שראינו את הנקודה הזאת. ובצד החינוכי של הנראה נגיד לו, גבר, תעבוד על הגאווה שלך, תהיה איש צנוע, חזק וברוך, ברוכים תהיו.